טוב, היום העיון הזה הוא מוקדש ל-80 שנה ליום הפטירה של הרב קוק. גיבל אלול זה מחר. בדרך כלל ביום הפטירה מה שנהוג לעשות זה להספיד את הנפטר. הספד מורכב מכמה מרכיבים. בין המרכיבים יש עניין לעורר בכי, לעורר את הרגשת החסר, החסך, ויש גם עניין לספר את מעלותיו של הנפטר. עכשיו אני לא הולך לספר על מעלותיו של הרב קוק, וזה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, אני לא מרגיש את עצמי ברחי לספר את מעלותיו של הרב קוק. דבר שני, לא הכרתי אותו באופן אישי קרוב. אני כן זכיתי ללמוד מבנו, מרב צבי יהודה. יש מושג, היה איזה תלמיד חכם שעלה לארץ ישראל לפני 200 שנה, היה בירושלים, קראו לו רב יוסף זונדל מסלנט. הוא היה תלמיד של רב חיים מוולוז'ין בישיבה הגדולה בליטא, ורב חיים מוולוז'ין היה תלמיד של הגאון מווילנה. רב יוסף זונדל מסלנט אף פעם לא ראה את הגאון מווילנה, אבל הוא היה מכנה את עצמו שני לאליהו, שני לגאון רבינו אליהו מווילנה. אז אני מרגיש שיש לי איזה משהו, לא, אני לא כמו רב יוסף זונדל מסלנט, שהוא היה גאון עולם, אבל משהו דומה. דהיינו, אני שני לרב קוק, כל מה שיש לי, כל מה שאני יודע, אני כמובן לומד את ספריו וכתביו, אבל כל מה שיש לי זה מרב צבי יהודה. רב צבי יהודה בעצמו, בגימול באלול, הוא לא היה מספיד בדרך הרגילה, אלא הוא היה מביא. ולא בהכרח מהכתבים של הרב קוק, מביא רעיונות רוחניים כלליים כהשתקפות של האישיות הכלל ישראלית של רב קוק, שהאישיות הזאת נשתלה ממרומים כדי להאיר את אור התורה בתקופת תחיית האומה. אני אגע בזה עוד קצת. אני רוצה להרחיב, קצת להסביר. כל תקופה ותקופה, וכל דור ודור, וכל תקופה ותקופה, יש, כל תקופה היא מיוחדת. כל תקופה יש לה ייחוד מצד ההשגחה האלוקית. כל תקופה היא שונה בטבעה מהתקופות האחרות. והקדוש ברוך הוא גם שולח מנהיגים, מדריכים, הנצרכים לפי התקופה. הרעיון הזה, אנחנו מוצאים אותו בפסוק בישעיהו. בפרק מ"א, פסוק ד', פשוטכן אני אקריא לכם את הפסוק. פסוק, כמו חלק גדול מישעיהו, עברית מאוד מאוד יפה, אבל לא מעט קשה. הפסוק מתחיל משאלה. לפני כן יש איזה תיאור היסטורי שלא כל כך חשוב להבנת הפסוק. ישעיהו שואל, מי פעל ועשה? והתשובה, קורא הדורות מראש. קורא הדורות מראש, כינוי לריבונו של עולם. בא להיסטוריה, קורא הדורות מראש. אני השם ראשון ואת אחרונים אני הוא. אז פה ריבונו של מתואר כקורא הדורות מראש. מה פירוש הביטוי הזה, קורא הדורות מראש? מה פירוש המילים? אז קודם כל התרגום על ישעיהו, הוא מחליף את המילה קורא במילה סדרי, או דריה, מי שמסדר את הדורות. זאת אומרת שההיסטוריה מסודרת. ההיסטוריה היא מורכבת מתקופות דורות, והתקופות והדורות יש להם סדר. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. כך אומר משה רבנו בסוף ספר דברים. דור ודור, זאת אומרת, ההיסטוריה. והדורות האלו מסודרים. אבל איך זה קשור למילה קורא? זה אומר המלבים שמשמעות המילה קורא מזמין. שריבונו של עולם מזמין ומסדר את הדורות בהיסטוריה. להיסטוריה, ככה חז"ל מלמדים אותנו, יש תכלית. ההיסטוריה של המין האנושי, ההיסטוריה של המין האנושי היא תהליכי. יש תהליך שמתחיל מבריאת האדם ומגיע לסיום במה שנקרא אחרית הימים. יש תיאור בשתי מקומות בגמרא, במסכת עבודה זרה וגם במסכת סנהדרין, תוכנית היסטורית אלוקית מאוד מאוד כללית של ההיסטוריה האנושית. הגמרא אומרת ככה, שיט אלפי שני הווי אלמה, העולם יתקיים 6,000 שנה. ובמסגרת של ה-6,000 שנה יש תהליך, יש תקופות. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 משיח. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. נתבונן קצת. 2,000 תוהו, על איזה תוהו מדובר? הלא, בבריאת העולם יש תיאור, יש כן אזכור של תוהו ובוהו. מתי יש תוהו ובוהו בעולם לפי מה שמסופר בפרק א' בספר בראשית? מתי יש? נו, מה אתם אומרים? אני רוצה לחלק את הדיבור קצת איתכם, שלא רק אני אדבר. ממש בהתחלת הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז יש תוהו ובוהו ממש בהתחלה. כמה זמן נמשך התוהו ובוהו? אנחנו לא יודעים, אבל לא הרבה. ויאמר אלוקים, יהי אור. והאור בוקע מתוך החושך. אז יש תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? תוהו ובוהו זה חוסר צורה. זה בלי צורה. זה בלי בניין. כמה זמן יש תוהו ובוהו פיזי? עד סוף הבריאה, עד סוף מעשה בראשית, עד היום השישי. ששת ימי המעשה, ששת ימי בראשית, הם 6 ימים של נתינת צורה למציאות הגולמית של התוהו ובוהו. אבל בסוף השבוע, לקראת השבת או עם השבת, יש צורה, יש כבר אין תוהו ובוהו. נחזור לאמירה של חז"ל, 6,000 שנה יהיה העולם, 2,000 תוהו. על איזה תוהו מדובר? זה לא תוהו פיזי. התוהו פיזי נגמר 6 ימים. על איזה תוהו חז"ל אומרים שהעולם יהיה 2,000 שנה תוהו? על איזה תוהו מדובר? מדובר על תוהו רוחני. מה פירוש תוהו רוחני? מה זה תוהו ובוהו רוחני? כן, זה, מה אתה אומר? התורה היא עושה סדר. כן? אז זה נכון שבלי התורה יש תוהו ובוהו, אבל יש תוהו ובוהו לפני שאין תורה. זאת אומרת, התוהו ובוהו הוא מציאות חיובית, מאוד שלילית, אבל המציאות קיימת. היא לא היעדר תורה, תוהו ובוהו זאת, זה כמעט קשה לנו להבין על מה מדבר טוב ובו רוחני. למה? כי אנחנו חיים בעולם עם כל המגרעות, כל החסרונות הרוחניים שיש בעולם שאנחנו חיים בו, בכל זאת אין טוב ובו. אבל טוב ובו רוחני זאת מציאות אנושית, קודם כל. הרוחניות זה אצל האדם, וזאת מציאות אנושית בלי ערכים, בלי מוסרי, בלי מושג של טוב ורע. זאת מציאות אנושית בלי מדע, אמונות תפילות, מיסטיות, חושך. סליחה שאני אומר את זה בחריפות, אבל תדעו לכם שהמדע והתורה הולכים ביחד. שהמציאות, אנחנו צריכים גם להבין את המציאות בכלים אנושיים כדי לצאת מן הדמיונות. טוב ובו רוחני זה עולם של דמיונות, עולם שאין ערך לא רק לחיים של הבודד, אין ערך לחיים, אין ערכים, אין טוב ורע. יש, מה יש? יש הרבה יצרים, רצח, תאווה, נעוף. יש קצת תיאור של הדברים בתחילת ספר בראשית. ההיסטוריה האנושית מתחילה מנקודת השפל הזאת של התוהו ובוהו הרוחני. ובא 2,000 שנות תורה. בסוף 2,000 שנות טוב ובוהו, מתחילות 2,000 שנות תורה. אז יש חשבון, רש"י, על הגמרא במסכת סנהדרין, עושה חשבון. מתי מתחילה תקופה של התורה? אברהם אבינו, יפה. כן. מה את אומרת? כן, נכון. מאברהם אבינו, יש שם רש"י אומר שהוא מרגע שהוא בן 52, יש דעות, יש קצת דעות אחרים, דעות אחרות בראשונים אחרים, אבל לא משנה, לא חשוב. מה שחשוב, כל מי, לשים לב, תקופת התורה לא מתחילה ממתי? ממתן תורה. תקופת התורה מתחילה לפני מתן תורה. יש תהליך של צמיחה מתוך כל הבלגן הרוחני והמוסרי שיש במין אנושי, כן, לאט לאט צומח גרעין של טוב, עד שהגרעין של הטוב הזה מתגבש בצורה של אברהם אבינו, שובר את הפסלים, ומאברהם אבינו הבודד מתחילה תקופת היסטורית אנושית חדשה, תקופת התורה. והתורה עניינה לקחת את המציאות הרוחנית המבולגנת ולעשות סדר. התורה היא סדר העולם. אבל התורה עושה סדר דרך עם ישראל. אז יש תהליך של תקופת התורה, והתהליך הזה מתחיל מאברהם אבינו, כאשר הכלי קיבול של התורה בעולם הולך ונוצר. אברהם, יצחק, יעקב, מיתתו שלמה של יעקב, 12 שבטיה, ירידה למצרים, 70 נפש, והפיכת הגרעין המשפחתי לאומה ברחם הזר הזה והקשה הזה שנקרא מצרים ושיעבוד מצרים. ואז אחרי 210 שנים במצרים, תקופת ההיריון, תקופה קצת ארוכה, אני יודע, אני אף פעם לא הייתי בהיריון, כל מה שאני יודע על הריון זה מאשתי, וכנראה זו תקופה לא פשוטה, כן? תשעה חודשים כנראה זו תקופה ארוכה, אבל 210 שנה של היריון לאומי, עד שהמציאות של הכלי הקיבול של אור התורה נולד בעולם, וכל זה לא מנותק מהמציאות של כל העולם. אלא הנקודות הטוב, הנקודות של האור האלוקי הולכות ומתרכזות באומה הישראלית, בכלי הזה. יציאת מצרים, קבלת התורה, ואז תקופת התורה מגיעה לפריחה. ותקופת התורה ממשיכה עד בערך, עוד פעם רש"י עושה חשבון, עד מתי תקופת התורה ממשיכה? עד בערך 100 שנה אחרי חורבן בית שני. אז רק בסוגריים, בתקופת בית שני, המין האנושי התקדם. ובתקופה של של מלכות רומי, בסוף בית שני, הייתה בתוך רומי, בתוך האימפריה הרומית, היו תנועות שהתמרדו נגד האליליות. הייתה איזושהי הכנה מצד המין האנושי לקבל את הרעיון של אחדות האלוקית, של השם אחד ושמו אחד. תודה. אלא מה? מה קרה? מה פיקשש? אנחנו לא היינו מוכנים. אנחנו לא עמדנו במשימות שלנו. אז ולכן, במקום שהמין האנושי היה מקבל את הרעיון האלוקי בטהרתו מהכלי הקיבול הזה שנקרא עם ישראל, מן התורה, ממי הם קיבלו את הרעיון של אלוהים אחד? מהנצרות, מהמעיין המרופש, מן המעיין המזוהם. ואנחנו סובלים מזה מאז. אז בעצם הייתה חלון הזדמנות אז, שבגלל שאנחנו לא היינו מוכנים, הושלחנו לגלות, כדי שאנחנו נעשה את עבודת הרוח שלנו, כדי להכין את עצמנו לתקופת המשיח, לתקופה האחרונה, שהתקופה הזאת מגיעה לשיאה בימות המשיח, כאשר תהיה השכינה תהיה גלויה בתוך עם ישראל ותמלא הארץ דעת השם כמים לים נכסים. טוב, אז יש תהליך היסטורי וזה מאוד מאוד כללי התוכנית הזאת. ישעיהו הנביא, כשהוא מכנה את ריבונו שלם קורא הדורות מראש, הוא מוסיף ואומר בכל אחת מהתקופות יש תת תקופות. באלפיים שנות תורה יש תת תקופות, יש דורות. דור זה לא בהכרח 30 שנה, אבל יש תקופות. לכל תקופה ותקופה יש את הטיב שלה, את האופי שלה, ואת הצורך בהדרכה המיוחדת שלה. הדברים ככה נלמדים מהגאון מווילנה. יש ספר של אוסף של דברים של הגאון מווילנה, ספר שנקרא אבן שלמה. פרק י"א, מי שרוצה אחר כך לעיין, פרק י"א, סעיף ט'. בכל דור ודור, ככה כותב הגאון מווילנה, בכל דור ודור שולט מידה אחרת, שמזה משתנים התוואים וכל מעשי הדור והנהגותיהם ופרנסיהם, הכל לפי עניין המידה ההיא. אומר הגאון מווילנה, בכל תקופה היסטורית יש וריאציה, יש גוון של טבע אנושי שונה ששולט בתקופה הזאת. והשוני בטבע, הגוון השונה בטבע, מביא גם לשוני בשלושה דברים. סליחה, בעוד שני דברים. בהתנהגות ובהנהגה. אולי הדברים מופשטים מדי, אולי אני אביא דוגמה מהמדרש. המדרש אומר שבשנת ה-ת-ר יפתחו מעיונות החוכמה. תהיה תקופה שתשלוט בה מידת החוכמה. זאת אומרת שהחברה האנושית תהיה הרבה יותר ממוקדת מדעים וחוכמה. אולי לא חוכמה בתהרתה התורנית, אבל כן חוכמה. טוב. הכל הוא לפי עניין המידה ההיא, ותלוי בבחירתם בין לטוב בין לרע. אז התקופה שלנו, באופן מאוד מאוד כללי, לתקופה שלנו יש מידה מסוימת. אם אני יודע איך לאפיין את המידה של התקופה, אני אגיד לכם שלא. ואני תכף נברר למה. אבל כן, יש מידה מסוימת, והיא לא בהכרח אותה מידה ששלטה לפני 100 שנה או לפני אפילו 50 שנה. וההנהגת המין האנושי, בוודאי הנהגת עם ישראל, ודאי הנהגה רוחנית, היא צריכה להיות לפי המידה. אולי לסביר את האוזן, אני יודע שדברים קצת מופשטים. אולי לסביר את האוזן. נדבר על אנשים פרטיים, לכל אחד ואחד יש לו מיד, כל אחד יש לו מידות אחרות, גוונים שונים של מידות. וההנהגה, איך אני עובד את השם, זה צריך להיות לפי המידה. אני לא אקריא את הדברים מבפנים, נגיד את הדברים בעל פה. הגאון כותב לפני כן בספר הזה, באבן שלמה, שאדם לא יכול לשבור את המידה שלו. כל אחד נולד עם טבע קצת שונה, ועבודת השם שלנו זה לא לשבור את הטבע, אלא מה? לא רק איך להסתדר, איך להשתמש בטבע הזה לעבודת השם. מה? לקדש אותו, להשתמש בו בעבודת השם, כי זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הטבע הזה. והוא אומר, למשל, הוא מביא דוגמה, לא היה דוגמה קצת שבלונית, זאת אומרת, אם היה לנו יותר זמן, היינו יכולים להיכנס לזה הרבה יותר לפרטים, איך זה עובד בפועל אצל כל אחד ואחד. אבל להגיד, מישהו מוצא את עצמו עצבני בטבע, לא שהוא כל הזמן כועס, אבל הוא מה שנקרא פתיל קצר, הוא צריך לשמור על עצמו. זה מאוד חשוב. הוא יכול לבחור לא לכעוס בפועל, אבל יש לו את זה קצת ככה. הוא ג'ינג'י, בסדר? יש לי בן ג'ינג'י, אני צוחק לו, הוא האדם הכי רגוע שאני מכיר, בכל, כן? אז יש לו ג'ינג'יות. יש ג'ינג'ים שהם לא, אין להם שיער אדום. אז מה לעשות עם זה? אז עוד פעם, הגאון מביא, זה קצת שבלוני, כי זה הרבה יותר מורכב מזה. אבל הוא אומר, אדם שיש לו נטייה לכעס, לאכזריות, לדוגמה, אז הוא יכול לבחור איך להשתמש במידה הזאת לטוב. למשל, או במידה רע. אז הגאון אומר, יש לו שלוש אפשרויות. הוא יכול להיות שודד, שזה רע, הוא יכול להיות שוחט, שזה בינוני, או יכול להיות מוהל, שזה טוב. טוב, ברור שזה לא עובד בדיוק ככה, כן? זה הרבה יותר מורכב. אבל הרעיון הוא לקחת את הטבע שריבונו שלום נתן בנו ולהשתמש בטבע הזה לעבודת השם, לא ללחם נגד הטבע. אדם שנלחם נגד עצמו, מי מפסיד? הוא לא יכול לנצח. ואומר הגאון, אדם לא יכול לשבור את טבעו, הוא יישבר לפני שטבעו יישבר. אומר הגאון פה משהו דומה בצורה הרבה יותר כללית, הרבה יותר מופשטת. קורה בתקופות היסטוריות, יש מידות שולטות בתקופות היסטוריות, והמנהיגים, במיוחד המנהיגים הרוחניים, הם צריכים להכיר את עומק הטבע הזה ולהנהיג את הציבור לפי עומק הטבע הזה. טוב, אבל יש לנו קושי. בסדר, עכשיו אני אקריא לכם מדרש מילקוט שמעוני על הפסוק בישעיהו, קורא הדורות מראש. רק מצד, קודם כל מצד הבנת המילים. כן? עד עכשיו הסברנו שקורא על פי המלבים מלשון הזמנה, להזמין, לקרוא למישהו, להזמין מישהו. המדרש אומר שלא, המילה קורא זה ממש קורא, כמו קורא בשם. כדי להבין את המדרש צריך עוד הקדמה אחת. קריאה בשם, השם הוא לא מקרי, הוא לא סימן חיצוני. השם, ועוד השם האמיתי, השם מהמבט של השגחה אלוקית, השם הוא השתקפות של הטבע. קריאת השם, גילוי הטבע. אז בואו נקרא את המדרש. הקדוש ברוך הוא קורא את הדורות, הוא קורא שמות לדורות. דבר אחר, מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שמותם, כשם שקרא לאדם ולחווה שנאמר ויקרא את שמם אדם. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא קרא שם לאדם וחווה, זאת אומרת, הוא ציין בצורה בולטת את טבעם. חווה עם כל חי, אדם כי מן האדמה, אדמה לעליון. לו זכו הדורות, הקדוש ברוך הוא גם היה קורא להם שמות. זאת אומרת, שלכל דור ודור יש שם. אלא מה? יש שם, זאת אומרת, יש טבע. והטבע הזה היה ראוי שנדע את הטבע על ידי גילוי אלוקי. אלא מה? לא זכינו. לא זכינו, נשאר הטבע עלום בלי שם. זאת אומרת, בלי שם מפורש. הטבע שם, השם קיים, אנחנו לא יודעים אותו. לכן גם אנחנו לא יודעים, זה קשה לנו לכוון, להנהיג את הדור. נמשיך פה את המדרש, בסדר? אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שמותם כשם שקרא לאדם לחווה, שנאמר, ויקרא את שמם אדם. וכן אתה מוצא, כשהיה הקדוש ברוך הוא רואה צדיק נולד, הוא בכבודו היה קורא שמו. אז יש צדיקים גם כן שטבעם הקדוש ברוך הוא מגלה. לא כל הצדיקים, אבל יש צדיקים כאלו. קרא לאברהם והיה שמך אברהם, ריבונו שלום קרא את השם. וכן ליצחק, וקראת את שמו יצחק, וכן ליעקב, והיה שמך ישראל, וכן לשלמה, כי שלמה היה שמו, וכן ליושיה, הנה בן נולד לבית דוד, ויושיהו שמו. ואילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שם לכל אחד ואחד. ומשמם, משמו של הדור, היו יודעים את טבעו של הדור, ואת מעשיו של הדור, והיו יודעים איך להנהיג את הדור. וכן אתה מוצא במצרים, אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, ולמה הם נקראים משפחת הלבני? מה זה מלמד על מהותם, על מעשיהם, על טבעם? על שם עתית ולבנים, משפחת השמעי, שהם היו מתפללים, ששמע הקדוש ברוך הוא את תפילתם. משפחת החברוני, שנתחברה להם השכינה. אמרו רבותינו, כשהיה רבי מאיר רואה אדם, היה למד שמו, ומשמו היה יודע את מעשיו. טוב, אז לא זכינו. לכן הטבע של הדור לא גלוי, אלא תלמידי חכמים, יש תלמידי חכמים שיכולים לחדור לעומק התורה ולהבין מתוך התורה מהו הטבע של הדור, מהו המידה, מהי המידה של אותו, של אותה תקופה. ואותם תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא שתל אותם כדי להדריך את הדור, את התקופה, לפי טבעה. אנחנו בתקופה של תחיית האומה. וככה מורי ורבי רב צבי יהודה היה מלמד אותנו, שהרב קוק נשמתו נשתלה בדור, בדורות האלו, בתקופה הזאת, כדי להאיר את אור התורה בתקופה תחיית האומה. כי האור בתקופת התחייה היא אור מאולפת במסתרים. יש מדרש שממשיל את המשיח לקן ציפור. אז יש בזה כמה וכמה פירושים. פירוש אחד, במה דומה המשיח לקן ציפור? אז בקן ציפור יש ביצים. עכשיו הביצים בקן ציפור בטבע זה לא כמו הביצים שאנחנו קונים במכולת, הלבנים האלו עם הצורה האליפטית כמעט המושלמת. בטח ראיתם פעם, בטבע ביצה של ציפור זה בדרך כלל צבעוני, אולי עם נקודות, זה נראה כמו איזה אבן. זאת אומרת, ביצה נראית מבחוץ כמו דומם, כמו מוות, אין בו חיים. אבל בפנים, במיוחד אם הביצה היא מופרית, אז החיים מתרקמים. וחוץ זה לא ניכר בכלל שיש תנועת חיים, לא רק תנועת חיים, אלא בניית חיים, עד אשר האפרוח בוקע את הקליפה ויוצא החוצה. ואז מתברר שכל הזמן מתחת לפני השטח הייתה בנייה רוחנית ובנייה של חיים. יש דבר דומה במשיח. יש אפשרות לדבר דומה במשיח. שהמציאות החיצונית תיראה נפולה וכואבת, אבל בפנים הולכים ונבנים חיים חדשים. אבל להמשיך את המשל של המדרש, כן? לו יצויר שיש לפניי ביצה של ציפור ביד אחת ואבן ביד שנייה, ואני לא יודע איך להבחין ביניהם. איך שאני מתנהג עם האבן שונה לגמרי מאיך שאני מתנהג עם הביצה, במיוחד אם אני רוצה שאפרוח תצא מהביצה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור תלמידי חכמים מיוחדים שיודעים איך להבחין מה מתרחש מתחת לפני השטח, מה הטבע של התקופה, מה השם הנסתר של התקופה. טוב, אני רוצה עכשיו, אז איך זה מתייחס לרב קוק, ואיך זה מתייחס יום השנה של פטירתו, לרעיון כללי. אז אני רוצה למסור לכם רעיון כללי ששמעתי מרב צבי יהודה ביום הזה, בעצם למחר, בגימל אלול, לפני כ-30 שנה, יותר, סליחה, לפני 40 שנה, אני מאבד את החשבון, כן? לפני 40 שנה, הייתי בשנה שנייה במרכז הרב, שנה שנייה שלי במרכז הרב, לפני 40 שנה, רעיון שזה לא פרשנות של הרב, זה רעיון שרב צירו אמר שזה רעיון שמשקף את נשמתו, את תפקידו, את עניינו של הרב כמדריך הדור, הדורות, התקופה. אז יכול להיות שדברים ידועים, ואם כן זה יהיה חזרה טובה. רב צירו היה מביא מפרק למדוו בספר יחזקאל. יש פה, בפרק למדוו, יש פה תיאור של סדר הגאולה, של סדר הנהגת אלוקית בהחזרת השכינה לציון. יש פה תיאור של גאולה ללא תשובה. יש כמה וכמה אפשרויות. יש אפשרות של גאולה מתוך תשובה, אבל יש גם מצב כזה של גאולה ללא תשובה. אני רוצה לתת עוד קצת רקע, כן? קצת הקדמה. הגלות, עונש. אני לא רוצה לדבר על איזה חטאים ספציפיים, זה לא משנה כרגע. הגלות היא עונש. עונש בין היתר, יש עונש שהוא חשבון. אדם גנב, חייב להחזיר את הכסף. אדם שבר חלון של מישהו אחר, הזיק למישהו אחר, חייב לפצות את הנזק. זה סוג של עונש. יש עונש שאדם נהנה באיסור, אדם, עם ישראל נהנה באיסור, חייב לשלם על זה. עונש. יש גם מרכיב בעונש שהוא תהליך טיפולי חינוכי. תהליך של תיקון לא החטא, אלא סיבות החטא. אבל זה לא בדיוק הנושא שלו, לכן אני לא אכנס לתיאור, להסברים יותר מפורטים איך זה מתרחש. אנחנו בגלות 2000 שנה. אולי אתם שמתם לב, אולי אפילו אתם שומעים, אני נושא על הלשון שלי אות כבוד, כן? לא נולדתי לא בתל אביב, לא בירושלים, אפילו לא בבית שן. נולדתי באיזה מקום קצת קטן, קצת נידח, שנקרא שיקגו, ככה באמריקה. יש שם רק 15 מיליון אנשים, לא משהו מי יודע מה. כן? הגלות היא עונש. עכשיו, יש צד, דרך אגב, זה אנחנו, אני בוחר על זה, אנחנו כולנו צריכים לבכות על זה. יהודים, לצערנו, יש יהודים שמרגישים טוב בגלות. ואני לא מדבר דווקא על אלו שהם רחוקים מהתורה ויש להם הרבה כסף. כן? יש לצערנו גם יהודים שהם תבולים בתורה ומרגישים טוב בגלות. לכן, הנושא של גאולה בלי תשובה הנושא מתחיל מתיאור של הנביא של שלילת הגלות בשם ריבונו של עולם, שלילה טוטלית של הגלות. נכון שיש בגלות מרכיב טוב של תיקון, אבל הגלות ככלל, הגלות כמציאות, היא שלילית. והנביא מתחיל בתיאור של השלילה. לכן אמור לבית ישראל, אני קורא מפסוק כ' ב' בפרק למד ו', לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. תכף נבין מה זה לא למענכם. לא למענכם אני עושה את בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים. עם ישראל גרם לחילול השם. קודם כל, מה זה חילול השם באופן פשוט? יש הסברים יותר עמוקים. חילול השם זה הסתרת התופעה האלוקית, הסתרת הרעיון האלוקי, הסתרת דת אלוקים. כאילו אין אלוקים. עם ישראל גרמו להסתרת האלוקות בעולם. עכשיו, יש מדרגות בחילול השם. יש דרכים שונות, לא שאני מומחה בזה, לגרום לחילול השם. הגמרא אומרת, מסכת יומא. היחידה מחילול השם. אז הגמרא אומרת, תלמיד חכם שהוא לא נושא ונותן באמונה, אדם שמזוהה מתורה, שמידותיו החברתיות מקולקלות, זה חילול השם. אבל זה חילול השם פרטי. אדם חטא, חטא ברבים, זה חילול השם. אבל זה חילול השם פרטי. אז היה אפשר להבין את הנביא פה שהוא אומר בשם ריבונו של עולם, אני לא עושה בית ישראל למענכם, אלא למעני, למען שמי אשר חיללתם, אולי על ידי ההתנהגות הלא הולמת. אבל לא, הנביא אומר איך חולל השם אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. המציאות של יהודים בחוץ לארץ קבועים, זה חילול השם. ויש, כן, בבקשה. לא, המציאות של עם ישראל כעם נבחר. דרך אגב, אצל חלק גדול מהגויים שאני מכיר או הכרתי ומכיר, הם מבינים מה זה יהודי, גם זו משנה אם הוא מקיים מצוות או מקיים מצוות, הם יודעים שיהודי זה שונה. יכול להיות שיהודי לא מרגיש את עצמו שונה, יכול להיות שאפילו נלחם נגד זה, הגויים יודעים שאנחנו שונים. אז יש חילול השם בעצם המציאות של עם ישראל בחוץ לארץ. יש בספר החסידים של רבינו יהודה החסיד, אז הוא כותב באותו כיוון, הוא לא מדבר על החילול השם, הוא אומר על המציאות הלא נורמלית של יהודי בחוץ לארץ. הוא אומר, אסור ליהודי לבנות בית מאבן בחוץ לארץ. למה אסור לבנות בית מאבן בחוץ לארץ? מה מאפיין בית מאבן? זה בית קבוע. אסור ליהודי לבנות או לקנות בית קבוע בחוץ לארץ. זה מזעזע. אתם צריכים להיות חלק מהבתים, כן? דרך אגב, רק במאמר מוסגר, אז הרבה פעמים מתוך לב אתה שומע הן, כן? אם יש איסור בחוץ לארץ, אז יכול להיות שיש מצווה בארץ ישראל לבנות דווקא בתים קפואים, מאבן, גדולים, יפים, זה הידור מצווה של יישוב הארץ. כן? אז אומר הנביא, חיללתם את שמי. המציאות של הגלות זה חילול השם. כמה זמן המציאות הזאת יכולה להימשך? אז יש צורך לזמן מסוים כעונש להיות אנחנו גולים מעל שולחן אבינו ונשלחים לחוץ לארץ. כמה זמן זה יכול להמשיך? זה לא נורמלי זה חולני. זה לא יכול להמשיך. לכן גם אם עם ישראל לא יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, לא עשיתם תשובה, אני אחזיר אתכם. בשביל שמי הגדול אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. אשר יאמרו, עם השם אלו מארצו יצאו, ולא היה יכולת בידו להצילם. אז בואו נמשיך לקרוא ביחזקאל. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, אני השם, נאום אדוני, נאום השם אלוקים, בקודשי בכם לעיניהם. ואיך אני אקדש את שמי אם המציאות של יהודים בחוץ לארץ זה חילול השם, אז החזרה לארץ ישראל זה הקידוש השם. וקידשתי את שמי ולקחתי אתכם מהגויים וקיבצתי אתכם מן הארצות והבאתי אתכם על אדמתכם. אבל פה מתואר שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בלי הכנה מצידנו, בלי תשובה, בלי הכנה רוחנית. יש פה תיאור של מציאות מאוד מאוד מסובכת. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יחזיר וקיבצתי אתכם מכל הסוגים, מכל הגוונים של יהודים, מוכנים, לא מוכנים, יודעים שהם יהודים, לא יודעים שהם יהודים, שומעים תורה ומצוות, נאמנים לתורה ומצוות, לא נאמנים, מתנגדים לתורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא מחזיר את כולם לפה. ורק פה השלב הבא. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם מטהרתכם. זאת אומרת שאנחנו באים לפה בלי תשובה, בלי תודעה, בלי אור, וזה מסובך מאוד. אפשר לדבר על הסיבוכים עכשיו כמה שעות, נכון? כל אחד ואחד יכול או לפתוח רדיו, לפתוח עיתון, או להסתכל בחוץ ולהיפגש עם חלק מהסיבוכים של החזרה בלי תשובה. אבל זה התהליך האלוקי. עכשיו, יש כאלו שבגלל שהחזרה היא בלי הכנה, והם לא חדרו לעומק הטבע של התקופה. אז הם רואים את החוץ, אומרים, בסדר, זה הגור, זה דור מושחת, זה תקופה של אנשים מושחתים, זה אנשים שצריכים להיפרד מהם, צריכים להתבדל מהם, צריכים להתעלם מהם. צריכים לבנות אנחנו את הקלויס שלנו. בא הרב זצל ואומר, לא. הזריקת המים הטהורים שהקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו, אנחנו יכולים להיות שותפים לזה. אנחנו רק לא רק שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים. בכלל, יש הרבה מקום במערכת היחסים בינינו לבין ריבונו של עולם, בהבנתנו את היחס לריבונו של עולם אלינו, לדעת כמה אנחנו שותפים. למשל, לדוגמה, איך מברכים, אנחנו הולכים לאכול לחם, אז איך מברכים על הלחם? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. ראיתם פעם לחם יוצא מן הארץ? מה יוצא מן הארץ? חיטה, נכון? חיטה או שיפון או כוסמים, לא יודע, יש כל מיני דברים היום, כן? אז יוצא חיטה, גם זה לא יוצא בקלות, זה לא יוצא לבד, זה לא חושבורך, הוא מוציא לבד את החיטה מן הארץ. אדם צריך לחרוש, אדם צריך לעשב, אדם צריך לזרוע, אדם צריך לדשן, אדם צריך להשקות עד שיצא יבול טוב. וגם אז לא נגמר, אדם קוצר, כן? ואדם הוא תוך ממרח ועושה גורן ותוכן וכן הלאה, עד שאדם עופה את הלחם. ומה אנחנו, איך אנחנו קוראים לזה? כל זה אנחנו עושים כשותפים ריבונו שלום, לזה אנחנו קוראים המוציא לחם מן הארץ. כי אנחנו הצינור שהקדוש ברוך הוא פועל דרכנו. אותו דבר בזריקת המים הטהורים. אנחנו יכולים להיות ואולי צריכים להיות הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מזיל את המים הטהורים, שזה מים מהתורה, ושאף את המים בששון ממעיין ישועה, למדתם תורה מבחירי צדיקיה, כן? טוב, אני צריך לסיים פה. אז הרב זצ"ל נשלח בין היתר, נקודה אחת, כן? להדריך אותנו להבין שהמציאות המון מורכבת הזאת היא חיצונית, ומתחת לפני השטח פה מתרקם חיים חדשים, ואנחנו צריכים ללמוד איך להיות פועלים עם אל, ולדעת איך לזרוק מים טהורים על עצמנו קודם כל, ועל הדור שלנו, ולהיות שותפים להשלמת תהליך הגאולה. תודה רבה על ההקשבה.